רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשתף אתכם. בחודשים האחרונים אני שוקדת על אריזת כל הידע שצברתי בשנים האחרונות לכדי תוכנית מקיפה, הוליסטית, כדי לספק לכל אחד ואחת מכם את מלוא הערך במסע שלכם ליצירת חיים מלאי משמעות, ליצירת חיים באזור הגאונות שלכם. אתם יודעים, האזור הזה שבו אנחנו מבטאים את היכולות הכי גבוהות ומשוכללות שלנו, עוקבים אחרי התשוקה והסקרנות הטבעית שלנו, ומספקים ערך לזולת. תורמים, משפיעים על האחר. התוכנית ממש לקראת השקה, וביוני אנחנו מתחילים בקבוצה אינטימית, מספר מקומות מוגבל, 12 מפגשים בהנחייתי, במקום מקסים, פסטורלי, מוקף טבע במרכז הארץ. כל מפגש יארך 3 שעות, ואנחנו הולכים ממש גם ללמוד מודלים וידע מבוסס מחקר, אבל גם להבין כל אחד את אסטרטגיית החיים הספציפית שלו, את הסיפור חיים הספציפי שלו, כדי להבין ולנסח גם את אזור הגאונות הספציפי של כל אחד ואחד מכם. ואנחנו גם נעבוד עם הגוף. ממש נרקוד ריקוד חופשי ונעשה מדיטציות ואפילו סשן ריברסינג, כדי לאפשר לעצמנו חיבור פנימה ודישון התודעה המגשימה שלנו, את החלקים האלה של הקורטקס הקדמי, החלקים שהם מחדשים, ממציאים, חלקים היצירתיים שלנו. אז זה ממש עומד לקרות, ואתם יותר ממוזמנים. כל הפרטים על התוכנית נמצאים גם פה בתיאור של הפרק, ואני ממש מחכה להכיר את הקבוצה שתתגבש. יש איזה אליל שאתה עובד?
לא.
לא? כזה נחרץ?
כן.
וואו. אז מה, אתה האדם החופשי בעולם?
צריך להגדיר חופש.
כן. לא ציפיתי לתשובה כל כך נחרצת. ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. נדמה לי שמאז ומעולם התעסקתי בערך החופש. כשהחופש שלי הצטמצם, מרדתי בדרכי הצייטנית. כשזיהיתי אנשים שיחסים איתם עלולים לייצר את כנפיי או לכפות עליי בחירות שאינן בהלימה לרצון שלי, קיררתי, ציננתי, התרחקתי. בחירות בתחומים שונים בחיי הן תוצר של הבקשה לחופש. ותוך כדי שאני קוראת את השורות האלה, קשה שלא להגיע להבנה ששיחה על חופש היא שיחה על בחירה, על רצון. עוד כנערה שאלת חופש, הרצון העסיקה אותי. כולנו חווים תחושה של בחירה, אבל יש אמונות שונות בנוגע לטיבה של אותה בחירה. אם יש לנו בחירה חופשית או רק אשליה של בחירה, חופש הוא עורך עליון עבורי. הוא כל כך חשוב לי שאני גם מתעקשת להאמין שהוא נגיש לי, באיזושהי מידה לפחות. אני מאתגרת פרדיגמות על מנת להגביר את חוויית החופש שלי, בוחנת פרשנויות, רעיונות ומבקשת לבחור מתוכן את זו שמתאימה לי. יש לערך הזה פיצ'רים במציאות, בחרתי להיות אמא. בחרתי להינסה ולשמור על מידה של חופש גם ביחסים. העשייה שלי עצמאית ומאפשרת לי חופש משמעותי. לבחור עבורי זה לא עניין של מה בכך, זה לא מתירנות משוללת רסן, שמאפשרת לי לעשות מה שבא לי באופן קפריזי. הפוך, אני מחויבת לבחירות שלי, כל כך מחויבת, שכשבחרתי להיות אמא, בחרתי ללמוד שיטות חינוך, לנסות לנסח את השפה שמתאימה לי, לגבש חזון הורי. בחרתי להיות אמא, ואז בחרתי איזה אמא אני רוצה להיות, כמה נוכחת, שעתית, מה חשוב לי, מהם הגבולות שלי, ובאותה נשימה, הבחירה הזו הייתה כרוכה בוויתורים, כמו הייתה מסוימת בהתקדמות הקרייריסטית שלי. לבחור זה עבורי התחייבות, ודווקא כיוון שכך אני מתעקשת לבחור. כבר מהפתיח הזה אפשר להבין כמה מורכב ומלא סתירות מביא המושג חופש במפגש שלו עם המציאות. גבולות אמרתי, התחייבות, ויתורים, נשמע פחות חופשי פתאום. עם כל החופש שאני מבקשת להגביר, אני אראה לכך שאני כן עובדת אלילים שונים, כאלה שמתחזים לרצונות שלי. אני נפגשת כל הזמן גם בכבלים שבתוכי, תועה לגבי קיומם של כבלים מחוצה לי, והרבה פעמים אני לא באמת יודעת, לא באמת יודעת מה אני רוצה. התקופה האחרונה מאתגרת את מושג החופש גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. חופש הוא מושג מורכב, השיחה שלפנינו גם היא כנראה תהיה מורכבת על ערך שהוא בעיניי, ערך עליון. חן עתיד הוא מחנך ומורה למדעים, והוא גם פילוסוף ומרצה בנושאים אנתרופוסופיים. אלן חן, תודה שהגעת.
שלום, שלום.
אתה יודע, אתה ממש אתגרת אותי עם התשובה שלך בטיזר. אתה רוצה אולי, לפני שאנחנו מדברים על אמונות לגבי חופש, להסביר מה עומד מאחורי התשובה הכל כך נחרצת שלך?
כן. בעיניי חופש הוא לא דבר מתמשך, הוא דבר רגעי. ולכן בכל רגע נתון צריך ללמוד לדעת להגיע לנקודת האפס. כשאתה נמצא בנקודת האפס, הכל אפשרי. אם אנחנו לא יודעים להגיע כל פעם לנקודת האפס, אין מה לדבר על חופש. אפשר לקרוא לזה נקודת האפס, אפשר לקרוא לזה נקודת העין, באלף כמובן. אפשר לקרוא לזה גם נקודת העמידה בצומת. עכשיו, אם אנחנו לא כל פעם חוזרים לצומת, אלא בחרנו מסלול ואנחנו פשוט מחויבים לו, אז אנחנו לא חופשיים. גם אם נחליט להישאר על המסלול, אנחנו כל פעם צריכים רגע לעצור, להתרומם מעל המסלול ולבחור מחדש.
אתה אומר נקודת אפס, הכוונה שלך למין כמו טבולה רסה, נטול פרשנויות, נטול עבר, נטול קטלוגים.
כן, נטול הכל. כלומר, להגיע לנקודה שכאילו איבדתי את הכל, כאילו שחררתי את הכל, כאילו הכל אפשרי והכל מותר, ואז מה אני עושה?
אז אתה חי כמו ילד.
אפשר להגיד. Mm-hmm. אפשר להגיד שזה לא, זה התנהלות שבעצם מזמנת את מה שאני מאמין שהוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, שלא רק כמה אנחנו מקשיבים לו, ואני אקרא לו כרגע בצורה פשוטה אינטואיציה. Mm-hmm. אינטואיציה היא גם מילה תאונה, והיא גם מילה מלאת פרשנויות, אז כשאני מתכוון לאינטואיציה, אני מתכוון להיות מאוד מאוד פתוח. כשאני מאוד מאוד פתוח ומאוד מאוד קשוב לעצמי ולסביבה, אז פתאום יש התגלות. וההתגלויות האלה מובילות אותי.
זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, ואולי גם נצליח לגעת בזה בהמשך. שאלתי את עצמי הרבה לפני כן, מה זה מבחינתי חופש, והגעתי למסקנה שהנקודות שבהן אני חווה חופש, זה באמת כשאני נמצאת ברובד המיידי של המציאות. אבל זה עדיין אמירה נורא סיסמתית, נורא קשה להסביר אותה כחווייתית, גם בהרבה מובנים. ובכל זאת, אני סתם מאתגרת אותך, אתה קבענו להיפגש, וזה נקבע ביומן מראש, ויכולת אולי לקום בבוקר ולהרגיש אינטואיטיבית, או אפילו חצי שעה לפני שיצאת לדרך ש...
נכון. לא. ואז לא.
ואז לא.
ברור.
וואו. אז אתה מתכנן, ויחד עם זה משאיר את עצמך פתוח.
מנסה. זה ההתאמנות. זה התאמנות. זה לא משהו קבוע, בגלל זה אמרתי, אי אפשר להגיע לחופש כל הזמן, אבל בתהליך הזה כל פעם צריך לעשות משהו. כי יש סתירה פנימית בלהגיד שהאדם הוא חופשי, אם הוא חייב להיות חופשי. כן. נכון? במובן מסוים, חופש דורש תמיד איזשהו מאמץ. זה לא הברירת מחדל, זה האפשרות, זה הפוטנציאל. אדם נולד עם פוטנציאל לחופש, אבל הוא לא בהכרח חייב לממש אותו. ולכן זה תמיד דורש אקטיביות. אם אני לא אקטיבי בתהליך החופש שלי, אז אני לא חופשי.
אפשר להגיד אפילו שיותר קל לא להיות חופשי.
הרבה יותר. הרבה יותר. הרבה יותר קל לתת לגוף לנהל אותנו, הרבה יותר קל לתת למציאות חיצונית לנהל אותנו.
לסמכויות, לאינסטנציות, להסללות.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
נתחיל מההתחלה, כי לפני שמדברים על חופש צריך אולי להבהיר שלא כולם מסכימים שהוא בכלל מתקיים בעבורנו בני האדם. שווה אולי להכיר את הרעיונות השונים שמנצחים את הקשר בין חופש ובחירה ובין המציאות האנושית. אז עד כמה שאני יודעת, יש שלושה סוגים של אמונות בהקשר הזה.
חופש תמיד אנחנו צריכים להגדיר חופש ממה וחופש למה. כלומר, ממה אנחנו רוצים להיפטר, או מה אנחנו רוצים לעשות. עכשיו, קודם כל, אדם צריך לענות על השאלה הזאת. כי יש דברים שאנחנו לא אנחנו יכולים להיות חופשיים מהם, אבל אז אנחנו לא יכולים, אנחנו, כמו שאת אמרת קודם, אנחנו צריכים להקריב משהו. למשל, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, אנחנו לא יכולים להיות חופשיים מנשימה. אם אנחנו לא רוצים לנשום, אז אנחנו יכולים לבחור את זה. אני דרך אגב לא מאמין שהתאבדות היא מעשה חופשי. לכן אני לא הייתי אומר באופן מוחלט שאנחנו יכולים להחליט לבחור לא לחיות. Okay. ואם אנחנו לדעתי, התאבדות היא תמיד מצב של אי שפיות זמנית. כי זה מעשה מאוד אלים, זה סוג של רצח. ולכן אני לא מאמין שאדם יכול לבחור למות. במובן הפשוט של המילה. הוא יכול לא לרצות לחיות, אבל עדיין בין זה לבין לוותר, אני בכוונה הולך לבסיס. לבסיס. כן. כן. עכשיו, יש גם רמות שונות של תודעה, זאת אומרת, אני מאמין שבמקום עמוק בחרת לחיות, וברגע שבחרת לחיות, עכשיו אתה צריך להבין למה בחרת. ופה זה כבר עבודה. כן. אבל ברגע שבחרת לחיות, אז בעצם חופש מדברים מסוימים לא יהיה לך. לא יהיה לך למשל חופש מתזונה, לא יהיה לך חופש מכאבים, לא יהיה לך חופש מדברים שתלויים בגוף.
דחפים, יצרים.
דחפים, יצרים שמחייבים את קיום הגוף. תראי, אני אגיד את זה ככה, השאלה שאנחנו שואלים חופש, עוד פעם, אני אשאל אותך.
אוקיי.
שאת אומרת שאת רוצה להיות חופשייה, ממה את רוצה להיות חופשייה ולמה את רוצה להיות חופשייה?
שאלה מצוינת. אני אענה לך בתשובה אולי קצת מעריכה עם רקע. אני חושבת שגדלתי בחוויה מאוד לא חופשית. בלי כוונות רעות ובלי להאשים אף אחד. אבל היו המון צריכים בחיים שלי, והמון how life should be. היה ספר חוקים אב קרס. וכל המסע שלי כאן הוא, כי אני חושבת שלצד זה גם קמו תאי רזיסטנס פנימיים שמרדו בשיעבוד ובדיכוי, אז נדמה לי שאני כל הזמן נפגשת בעוד ועוד במרכאות קירות או מגבלות, שאני מבקשת להרחיב לטובת מה? לטובת הבנת הרצון שלי, הכירות איתו. ונדמה לי, אתה אומר בין השורות, ועוד לא עמדנו על זה כי זה מורכב, שאני ממש שותפה לאמונה שלך, שאני יודעת שזה נשמע מאוד מוזר ורוחני, אבל שבחרנו להגיע לכאן, ושיש גם למה ותכלית לבחירה שלי, למסע שלי. אז כשאני שם, כשאני מרגישה שאני נוגעת בנקודות האלה ומתממשקת עם התכלית שלי, אני מרגישה הכי חופשייה.
תראי, זה קצת דומה לשאלת התפילה. אם אדם מאמין באלוהים ומתפלל לאלוהים ומבקש מאלוהים לעשות דברים מסוימים, בעצם יש פה הפרה של האמונה שלו. למה? כי הוא לא אומר, אלוהים, אתה יודע מה לעשות, אלא אומר, אני יודע טוב יותר ממך מה לעשות, ולכן אלוהים, תן לי את הכוח שלך בשביל לממש את הרצונות שלי. אבל אם אני באמת מאמין באלוהים, אז התפילה צריכה להיות, אלוהים, תסביר לי למה קורה ממני. מה שקורה. כן. או מה אתה צריך ממני, או תסביר לי את את המשמעות העמוקה של המציאות כפי שהיא קורה. ופה זה שוב מחזיר אותנו לשאלת החופש. כי בעצם אדם שמרגיש לא חופשי או לא מאושר, הוא בעצם אומר יש דיסוננס, נכון? יש לי איזשהו רצון, יש איזשהו התנהלות של העולם, והדברים האלה לא חופפים. ברגע שהדברים האלה נמצאים בדיסהרמוניה, בדיסוננס, אז אני מרגיש בעיה עם הסביבה שלי, בעיה עם הגוף שלי, בעיה עם החיים שלי. ואז אנחנו יכולים לחשוב פה, ברגע הזה, מה המפתח לחופש. כי חופש אדם ירגיש אם הוא בהרמוניה מוחלטת. כלומר, אם המציאות של חייו תואמת לגמרי את המציאות שקורית סביבו, והוא לגמרי מאושר ממה שיש לו. אז הוא ירגיש חופשי. הוא לא ירגיש חופשי כאשר משהו בעולם שחיצוני לו, ואני כרגע מגדיר לצורך העניין גם את הגוף כחיצוני לו, לא תואם את הציפיות שלו. כלומר, יש פה איזשהו חוסר התאמה. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לשאול איך משנים את זה. אחד זה לשנות את הציפיות. הדרך הבודהיסטית למשל. אם אני, יהיו לי פחות דרישות מהעולם, אז אני אהיה יותר חופשי. אם אני למשל לא ארצה דברים מסוימים, הישגים מסוימים, אני לא ארצה כלום מהעולם, אז אני במובן מסוים חופשי, נכון? הורדתי את הציפיות שלי למינים. או אפשר להגדיר מחדש מה אני רוצה שיקרה בחיים. זאת אומרת, שאלת החופש תמיד תלויה במה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. חופש הוא דבר פנימי. החשיבה בעיניי מנהלת את הרגש. אני אשאל אותך עוד פעם שאלה. נניח שאת מתאהבת במישהו, זה רגש או חשיבה?
אני היום מאמינה בזה שהכל מתחיל מהמחשבה שלי.
אוקיי. אז באיזה מובן חשיבה, התאהבות
היא חשיבה? לא חשיבה מודעת, לא חשיבה שאני שקופה לי.
אוקיי. אני חושב שהתאהבות היא בעיקר אני מתאהב בתמונה שיצרתי מאדם אחר.
כן.
אין לזה הרבה קשר אליו. יש שאלות, את יודעת, אומרים שנשים תמיד רואות בגבר את מה שהוא יכול להיות. ולכן הן מתאהבות בתמונה הפוטנציאלית שלו.
ומנסות לשנות אותו.
ומנסות שהוא יגיע
לתמונה.
אז קודם כל בזוגיות או בכלל באהבה, כל פעם שאנחנו מנסים לשנות אנשים, זה לא יעבור.
זה נכשל.
ברור. האהבה האמיתית היא בלי רצון לשנות בכלל, אלא לתת לאנשים לשנות עצמם במידה והם רוצים. אבל זה אומר שאני מתאהב בתמונה שלי, כלומר מתאהב בעצמי. אבל אני מסכים איתך שההתאהבות בה מתחילה מהחשיבה. לכן, המפתח לחופש שלנו תלוי בחשיבה, לא ברגש. רגש הוא לא דבר חופשי.
רגש הוא בעצם תרגום גופני של המחשבה שלנו.
גם וגם. יש לנו בעצם את הגופניות שלנו, כמו שאמרתי, הגוף שלנו, בין כמה הגוף שלנו. אני יודע שלא מנומס לשאול בן אדם מה גילו.
אני...
את חופשייה עם זה.
מה פתוחה עם זה? 46.
מה בתוכך הוא בן 46?
התחול, הכליה, הכליות, הכל.
אז אני אגיד שהצד החומרי שלך הוא בין מיליארדי שנים, כי החומרים, האטומים מהם את עשויה, הם כגיל היקום בערך.
נכון.
מבחינת ישות חיה, את לא התחלה של חיים, החיים שלך זה המשך של חיי הורייך. זאת אומרת שמרגע התחלת החיים על פני כדור הארץ, ועד אלך, או אפשר להגיד עד לילדייך, זה רצף אחד של חיים שלעולם לא נעצרו. אף אדם אף פעם לא ראה חומר דומה מתחיה. אז מה בך בן 46?
הרצף התודעתי הספציפי שמגדיר את הדבר הזה שהוא אני?
זה התחיל לדעתי לפני כמה עשרות אם לא מאות אלפי שנים. בעיניי מה שבך בן 46, הייתי נותן 46 פלוס 9 חודשים ברחם, לא הייתי מזלזל בהם. את יודעת, בדרום קוריאה הם חוגגים את היום הולדת לפי יום ההתאברות.
נכון.
אז כן. אבל תכף אני אגיד לך למה, למה אני נותן את, את הסטייה הזאת אולי מהנושא, כי היא מתחברת. מה שקרה שהביצית התחברה על הזרע ונוצרה הפריה בגופה של אמך מן הסתם, ברחם זה המפגש של הישות הנפשית רוחנית שלך עם הישות הפיזית החיה שלך. הם נפגשו. והתהליך שלוקח לנו הרבה שנים לעשות זה האם המפגש הזה נעים לנו או לא נעים לנו. אבל למה אני אומר לך את זה? בהקשר של החופש. כי בגלל שהגוף שלך הוא בין מיליוני שנים, מבחינת ישות חיה, הוא יודע לשרוד. והוא רוצה לשרוד. הגוף שלך, אם תקחי את זה מבחינה גנטית, מבחינה תורשתית, הגוף הזה יש בו כלים שעברו כבר מגפות, מחלות, שינויי מזג אוויר, תנאי רעב, נדידות בין יבשות. הגוף הזה, אם ניקח את ההסבר המדעי, ואי אפשר לחשוד בי שאני לא מכיר את המדע בהקשר הזה, אז נניח, אני לא בהכרח מסכים עם זה, אבל נניח שהתחלנו מאיזשהו תא ראשוני שהתפתח לרב תא ובסופו של דבר לאדם, את, הגוף שלך, היה בכל המסע הזה. הוא היה שם. ה-DNA שלך הוא מאוד מאוד עתיק, נכון? הוא שילוב של ה-DNA של אמך ואביך, אבל כבסיס הוא מאוד עתיק. אני לא יודע עד כמה,
כן,
עד כמה ביולוגיה.
כן, גם כשאני אומר אפיגנטיקה וכולי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. המיטוכונדריה
אני לא,
למשל.
אני לא סטנד אלון.
כן, כן. המיטוכונדריה, כלומר אותו מרכיב שקיבלנו רק מהאימא, הוא בין מיליוני שנים. ולמה אני אומר את זה? כי הוא יודע לשרוד. ולכן הוא לא כל כך מהר מוותר על החיים. מי מפריע לו לשרוד? המרכיב השני.
הנשמתי?
הנשמתי רוחני. למה אמרתי את זה? כי מי שבסופו של דבר יהרוס אותנו, ומי שבסופו של דבר גורם לנו את כל הבעיות, זה חוסר ההרמוניה בין הגוף לנפש.
אז אני רק אגיד שאתה מניח כאן דואליות בין גוף לנפש?
אני מניח...
או גוף לנשמה?
אני מניח... כן, אפשר להגיד דואליות, אני מניח דואליות.
ואם אני שומעת אותך,
אני מניח, אחר, אני אקריא לזה אולי...
אתה מניח במתקדימות הרוח על החומר.
אני מניח שני זרמי תורש רשע שקיימים בכל אדם. זרם רוחני נפשי וזרם גופני של חיים. אני מניח שהגוף והחיים זה זרם אחד, והנפש והרוח זה זרם שני, והם נפגשים בכל אדם, כמקרה אינדיבידואלי.
שזה בניגוד, לצורך העניין, לאמונה כמו האמונה דטרמיניסטית שמאמינה, או מטריאליסטית, כן, שמאמינה במכניזם. וזה שאנחנו בעצם, הגוף שלנו הוא זהה לגוף של מכונה, או של AI מתקדם, ובמובן הזה אנחנו לא באמת חופשים לבחור, אלא אנחנו תוצר של סיבות ותוצאות, או לחילופין למי שמאמין באקראיות, אקזנציאליסט, שמאמין שהדברים שקורים לנו הם לא... תוצר של בחירה, אבל הם גם לא נוכל להתחקות אחרי הסיבות של הדברים.
נכון, אבל אני יכול להעמיד את זה במבחן מאוד פשוט. בדיוק בדרך שנסעתי, ראיתי שמנכ״ל משרד הכלכלה, הם חושבים להכניס עכשיו את קוקה קולה, או משקה קוקה קולה, לפיקוח ממשלתי, את המחיר.
כן.
וזה
ובזה
נשמע...
לעודד את האנשים לשתות עוד.
פחות או יותר, כן. עכשיו, למה אני מעלה את הנושא הזה? כי הגוף שלך... הדטרמיניסט או המטריאליסט או הביולוג הכי יכול להגיד, אפשר בצורה מאוד ברורה להגיד שברגע שאת שותה קוקה קולה הגוף שלך צועק הצילו. אין שום דבר בקוקה קולה הזה שתומך בחיים של הגוף שלך. כלומר, מי שצורך את הדברים שהורסים את הגוף זה הנפש. עכשיו, הנפש חזקה מהגוף, ולכן גם יכולה להגיד לו, שתוק, נגיד, אדם עייף. הגוף אומר, אני רוצה לנוח, אני רוצה לישון. הנפש אומרת לו, שתוק גוף, אתה לא המנהל פה, אני המנהלת שלך, אז אני אשתה משהו, נגיד, קופאין, או נגיד, או אני אקח משהו, אני אעשה משהו.
כי יש לי משימות לדלבר.
נכון, אבל המשימות הן של הנפש,
כן, ברור.
לא של הגוף.
ברור.
אם היינו נותנים לגוף להיות הדיקטט שלנו, הדיקטטור, המכתיב, המנהל, אז היינו חיים חיים מאוד בריאים.
אתה אומר שהחתול יותר חופשי מאיתנו בני אדם?
אין לו בכלל את מושג החופש, כי החתול, הנפש שלו, היא עבד לגוף. הנפש שלו פועלת רק בהתאם לצרכי הגוף. אין לנפש שלו שום צורך חוץ מלשמור על הגוף. ולכן אם הוא חולה, הוא לא יאכל. הם מנהלים את החיים שלהם בשביל לשמר את הגוף. אנחנו מנהלים את הגוף שלנו, יכולים לנהל את הגוף שלנו בצורה שתשמור עליו, אבל אם רק הגוף או הבריאות בכלל היא לא המטרה של האדם, היא אמצעי. היא אמצעי לאפשר לנפש או לרוח להתפתח. ולכן אנחנו לוקחים את הגוף הזה ואנחנו יכולים להרוס אותו. אם אנחנו מחליטים שהגוף הזה נועד לתת הנאות לנפש בלבד, צריך גם להגדיר הנאות כמובן, כן. אבל אנחנו רואים אין סוף אנשים שהורסים את הגוף שלהם. אם באמת הדטרמיניזם היה שהגוף בעצם, איזה סיבה בעולם היה לגוף להרוס את עצמו? מה יצא לו מזה? אצל חיות זה לא קורה. חיה לא תהרוס את עצמה. אין להם תכלית של חופש. התכלית שלהם היא לשרוד ולשמר את הגזע, את המין.
והתכלית שלנו?
התכלית שלנו בעיניי היא להיות חופשיים. ולהיות חופשיים זה אומר להתחבר למשהו נוסף, וזה לאהבה. כי אין מעשה חופשי שהוא לא מתוך אהבה. רק מעשים שנעשים מתוך אהבה הם מעשים חופשיים. כל מה שנעשה ועשינו בחיים שלא נעצר מתוך אהבה, הוא לא חופשי.
מזכיר לי את ויקטור פרנקל.
כן, ויקטור פרנקל בהחלט מתחבר לזה, רק שהוא שם את המשמעות בלב, ועוד פעם, משמעות זה דבר שיש לאדם. ואם אדם בוחר משמעות, כמו שפרנקל אומר, כן, אני יכול להתמודד עם כל איך, אם יש לי למה. אז במובן הזה, זה משהו שלא נראה אצל חיות. אדם יכול לרדת לרמה החייתית, הוא יכול להפוך להיות עבד של הגוף שלו.
יש לו את הפיצ'ר הזה, יש לו גוף.
יש לו, ודרך אגב, להיות עבד של הגוף זה גם להגיד שהבריאות היא הכי טובה, הוא גם לעשות ספורט ולהשקיע בזה המון, המון מחשבה וזמן, בכל מיני מכשירים ובגדים והכל רק בשביל לשמור עליו. זה בעיניי סוג של עבדות לגוף. הגוף צריך להיות בריא בשביל שהנפש תוכל להיות חופשיה, ולא ההפך.
אתה מדבר על דואליות, ואתה נותן כאן דוגמאות שאומרות, זה נשמע כמו סוג של התנגשות בין צרכי הגוף הטבעיים, ואיזשהו דיכוי שהגוף עובר, על ידי הנפש או הנשמה. ונשאלת השאלה, אז מה המכניזם של אותה נשמה? מה מביא אותה להרוס את הגוף שבסופו של דבר מזין אותה?
תראי, אני הייתי מגדיר את זה ככה. שאנחנו נולדים, יש לנו איזושהי תוכנית. יש דברים מסוימים שהיינו רוצים להגשים בחיים שלנו. לרוב הם לא לגמרי מודעים. הדברים האלה קשורים במפגש עם אנשים מסוימים, קשורים בתהליכים של להיות אנשים יותר מתפתחים ממה שהיינו לפני. ואנחנו בעצם יוצאים למסע. למה הדבר דומה? אני אתן לך דימוי. זה דרך אגב מאוד חשוב בקשר בין הורים לילדים, כן? דבר ראשון שההורים צריכים להבין על הילדים שהילדים הם לא שלהם.
כן.
זה מאוד חשוב. כל עוד הם חושבים שהילדים הם שלהם, אז לא טוב, לא לילדים ולא להם. אבל נניח שאת מחזיקה ביד בלוט של עץ אלון, ואת לא יודעת מה זה, ואת נורא רוצה לשתול בגינה עץ תפוח. אז את שמה את הבלוט באדמה, והוא מתחיל לגדול. בהתחלה את לא יודעת מה הוא, אז את משקעה ומזבלת, ואז פתאום עולה איזשהו ענף שהוא לא ענף של תפוח. אז את גוזמת אותו, וגוזמת אותו, וגוזמת, עד כל הזמן את מנסה להפוך את האלון לתפוח. אז כמובן לא ילך, נכון? אז הרבה פעמים בחינוך, וכמו שאת הגדרת קודם את הביוגרפיה האישית שלך, ניסו אולי להפוך את האלון או את הפרפר או את מה שתרצי שאת, למשהו שהוא לא.
בדיוק דיברתי על זה היום בשיחה אישית שהייתה לי, ש... אנחנו לא מודעים הרבה פעמים לפרשנויות או למחשבות או לאמונות שורש שיש לנו נכון. לגבי חינוך.
נכון.
ובאמת, אפילו בשיחות שבהן, שיחות אינטלקטואליות, לא ויכוחים, אבל סוג של אתגורים נגיד, שאני מנהלת אפילו עם חבריי, אז אני מבינה שבעוד חלק מהאנשים מאמינים שחינוך זה תהליך הינדוס, משל, הילדים שלנו היו עכברי מעבדה שהם בצד אחד נשים להם סוכר בכלוב, והם... על מנגנוני עונג והפחדה, אפשר יהיה נניח לנתב את המסלול שלהם, אני כבר לא מאמינה בזה. זה עדיין לא הופך אותי בהכרח לאמא שמספקת את החופש שהייתי רוצה לספק, או את האהבה כמו שאתה מגדיר אותה. עדיין הנשמה שלי מגבילה אותי בהרבה מאוד נקודות שקשורות להסללה שלי.
כן. בכל מקרה, אם נחזור לחינוך, אנחנו תמיד צריכים לראות את הילד כחידה. הייתי אומר, אנחנו צריכים לראות את האדם כחידה. אף פעם אנחנו לא יודעים למה באמת הוא בא לפה עד יום מותו.
כן.
זה תמיד חידה. אם אנחנו מסתכלים על הילד כחידה ואנחנו נותנים לו כבוד, אז קודם כל זה פלא בעינינו. ואז אנחנו צריכים בעיקר להקשיב, כי הילד נותן לנו את התשובות למה הוא צריך. התשובות הן לא אצלנו. אבל שוב, זה אומר לחזור לנקודת האפס. כמו שאמרתי, שמת את הזרע באדמה, תשקי אותו, תני לו את הזיבול, תדאגי שיהיה לו שמש, ותראי למה הוא גדל.
אז אתה אומר בעצם, אם אני לוקח את האנלוגיה הנהדרת הזאת, שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו מסלול, מסע, פוטנציאלי, אנחנו לא יודעים אותו ברגע הלידה שלנו, אבל ככל שנקבל יותר חופש עידוד וכבוד, ואהבה לצורך העניין, אז נוכל לבטא את הפוטנציאל שלנו, ובכך נהיה חופשיים להיות עץ אלון או עץ תפוח שאנחנו ביסודנו. וזה לוקח אותי להכל צפוי והרשות נתונה?
גם וגם. אם נשתמש במושג גורל, יש לנו את גורל העבר וגורל העתיד. אנחנו תמיד יכולים לשאול, האם אנחנו כרגע מכינים את עצמנו למשהו, או האם אנחנו כרגע תוצר של משהו. וזה שונה. אנחנו הורגלנו לחשוב דרך החינוך ודרך בית הספר, בצורת מחשבה שאומרת שכל דבר שקורה יש לו סיבה. ולכן, אם אנחנו נחקור אחורה, נבין את הסיבה ואז נבין מה קורה עכשיו. אבל צריך לזכור שהזמן עכשיו הוא העתיד של העבר.
נכון.
כלומר, יכול להיות שאנחנו כרגע עושים משהו, לא, או נדחפים או מרגישים צורך לעשות משהו, לא בגלל מה שהיה בעבר, אלא בגלל משהו שאנחנו רוצים, שאנחנו מכינים לעתיד. ואז זה פתאום משתנה לגמרי.
האם אני מטרתי או שאני מותנה?
גם אפשר להגיד, כן. מטרתי או מותנה, כן, אבל גם אפשר לשאול, איפה הדגש? את מבינה? החופש שלנו נמצא בעתיד, הוא לא נמצא בעבר. העבר אנחנו, החופש שלנו לגבי העבר זה להשלים ממה שהיה. החופש שלנו לגבי העתיד זה לחשוב אותו כמו שאנחנו רוצים ולשאוף אליו. כן. עכשיו, החופש הוא כמו שאמרתי בהתחלה, הוא דבר אקטיבי.
אבל בכל זאת, גם אם אני אותו ילד, הבלוט הזה, אני לא יכולה לרצות להיות עץ תפוח. אתה אומר, יש משהו כאן שהוא...
לא, אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה במקרה הזה, כי הבחירה, ושוב, זה מה שאני מאמין בו, את בחרת בחיים האלה להיות עץ אלון.
אוקיי.
ואין שום דבר בעולם שימנע ממך להיות עץ אלון.
זאת אומרת, זו בחירה פריורית, נגיד, להתאחדות שלי עם גופי, כמו שאני מכירה אותו 46 שנה.
כן, כן.
זו בחירה לא מודעת, אבל זאת בחירה, וכשאני בהלימה עם הבחירה הזאת, אז אני אחווה חוויה של חופשייה.
נכון, והבחירה היא חצי מודעת, הייתי אומר. הבחירה הזאת, אולי אני אתן לך את התמונה הזאת, אז אולי זה יעזור. נניח שיש אדם שאני רוצה לפגוש בחיים האלה, ואני, ברגע שאני אפגוש אותו, אני אהיה יותר חופשייה ממה שאני עכשיו. בסדר? אני צריכה לפגוש אותו. אני מדבר בלשון אישה כרגע. נניח, אוקיי? עכשיו, אני לא יכול למנוע את המפגש. אין לי חופש שם. כי הבחירה האפריורית שלי הייתה לפגוש אותו.
בתסריט חיי, האקטור הזה, הדמות משנה, כתובה.
ואני צריכה לפגוש אותו בגיל מסוים, אני צריך, אוקיי, נחזור אליי, צריך לפגוש אותו בגיל מסוים, במקום מסוים. אני לא, זה לא יהיה שווה אם אני אפגוש אותו מוקדם מדי, כי אני עוד לא בשל, לא הכנתי את עצמי, הוא עוד לא בשל. אני צריך לפגוש אותו בגיל, נגיד בגיל 30-46, אמרת, בגיל 47 מישהו מחכה לך. עכשיו, בגלל בחירה יותר עמוקה שעשית, הרגליים והחיים יובילו אותך לפגוש אותו. אבל ברגע שפגשת אותו, העבר הסתיים. עכשיו מתחיל העתיד. מה את עושה עם המפגש הזה? ופה את צריכה להיות מאוד קשובה לעצמך. כי את יכולה להגיד, המפגש הזה לא מתאים לי עכשיו, הוא מערר בי רגשות שאולי יגרמו לי לעשות דברים שכרגע אני לא רוצה לוותר עליהם, או לא משנה, הוא יגרום לי לשנות מקצוע, לשנות כיוון, אולי לשנות זוגיות, אולי השד יודע מה, לא מתאים לי, ולהתכחש למפגש. אם את מתכחשת למפגש, את עוצרת את ההתפתחות שלך, ותרגישי יותר ויותר לא חופשייה.
כן, וזה מחבר לאינטואיציה שדיברת עליו בהתחלה.
נכון. כלומר, כל הזמן מהחיים באים לנו הזדמנויות. אנחנו לא צריכים כלום חוץ מלהקשיב למה בא אלינו. כי מה שבא אלינו זה דברים שאנחנו מובילים את עצמנו אליהם. אין אקראיות. מזל זה המצאה של השטן. יש תוכנית, ויש את התהליך שבו אני משתמש, איך, החופש שלי הוא מה אני עושה עם המפגשים, עם מה שבא.
אז מה המכוונים שלי ל...
לדעת שזה הדבר הנכון?
הרי אתה אומר משהו שהוא, אנחנו מכירים את הפרדוקס הזה, יש איזה תסריט, הוא נבחר באופן חצי מודע או לא מודע, ועכשיו אני נעה בתוך מסלול שלכאורה נקבע לי.
קבעתי אותו בעצמי.
קבעתי אותו, ואני כן יכולה לסטות ממנו או לזרום איתו,
הזרימה
איתו תיטיב איתי ככל הנראה, והסטייה ממנו תרה איתי. אז אלה המכוונים, טוב לי, רע לי.
כן, אני הייתי אומר, אני בחרתי את ה... אני אחראי לגמרי למה שקורה בחיי. אז התהליך פה הוא תמיד תהליך פנימי של גילוי עצמי. למה אני, נגיד, אם ניקח את זה כאירוע קונקרטי, למה המפגש הזה בכלל קרה בחיי? והסימן למפגש משמעותי הוא תמיד שהוא מעורר הרבה רגשות. ואני לא אומר איזה, זה יכול להיות משיכה או דחייה, זה בכלל לא משנה. הוא מעורר רגשות.
הוא מפעיל.
הוא מפעיל פנימית.
אני לא אדישה
לה. כי תפקיד הרגש הוא לחבר אותנו לעולם. תפקיד החשיבה היא לחבר אותנו לעצמנו. תפקיד הרצון הוא להוביל אותנו. אז אני, את מגיעה למפגש, ובמפגש הזה מתעוררים רגשות. עכשיו מתחיל המסע הפנימי. למה בחרת את המפגש הזה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה היא, מה את עושה עם המפגש הזה? שם את חופשייה לגמרי גם בזה וגם בזה.
מעניין ממש. תראה, אני מסכימה עם זה לחלוטין, אבל בעצם אני מבינה תוך כדי, אני מסכימה כי אני מאמינה בזה. לא האמנתי בזה תמיד. שאתה בעצם מניח קיומו של מה? של אלוהים?
לא רק אחד. אבל אני לא חושב שהוא מנהל אותנו. אני חושב שאלוהים בעצם ברא את האדם בשביל שהוא יהיה אדם חופשי. ועצם הבריאה הזאת זה סוג של, את יודעת, ברגע שאתה בורא אדם חופשי, אתה לא יכול לדעת מה הוא יעשה. אלוהים שם את הנחש בגן. נכון? והדבר היחידי שמפריד אותנו מלהיות, בוא נגיד אלוהים, זה עץ החיים. כי עץ הדעת כבר אכלנו ממנו. במובן הזה אני אומר, זה פחות חשוב לי הקטע של אלוהים. גם מה זה אלוהים? אלוהים זה אמונה שיש כוחות שאנחנו לא רואים אותם ומתערבים בחיינו.
כן.
זה
נכון.
הבסיס של דת. אחר כך מה רצונו של אלוהים ומה. אז אני לא כל כך מתעסק בעניין הזה במובן של התפילות לאלוהים, או במובן שאלוהים מנהל אותנו, בכלל לא. אבל אני כן מאמין בצורה מאוד חזקה שיש לנו מרכיב רוחי שהוא נצחי, ומרכיב גופני שהוא זמני, הוא נצחי במהות שלו, אבל הוא זמני בשבילנו. כלומר, נפגשנו עם הגוף הזה בחיים האלה. וניפגש עם גוף אחר בעתיד, ונפגשנו עם גופות אחר, או גופים אחרים בעבר. אבל בואי נחזור רגע אל האדם. זאת אומרת, מפגש עמוק ואמיתי בין בני האדם, הסימן האמיתי שלו זה שהשתניתי אחרי המפגש. כי אם נשארתי בדיוק אותו דבר, סימן שבאיזשהו מקום לא נפגשנו. אני נפגש עם הישות הרוחנית של האדם השני. עכשיו, זה לא קל, כי יש לנו המון הגנות, כי נפגענו הרבה בחיים, ואנחנו לא במהרה נותנים את הישות הרוחנית שלנו, לא חושפים אותה בפני אדם אחר, לא תמיד מודעים לה גם בעצמי.
נכון, אנחנו לא תמיד, אני עודתי בפתיח, אני ממש מזהה את הנקודות שבהן אני לא חופשייה. ולכן תהיתי, כי אתה, כמו שאמרת, בתוך המסע הזה, אנחנו באמת חווים כל מיני חוויות, ש... מסומנות אצלנו כתיזהרי, והרבה פעמים גם מתבלבלת במרכאות הדבר הזה שנקרא אינטואיציה.
לגמרי.
לא תמיד אני אראה למתי זו אינטואיציה, מתי זה רגש אז, או מתי זה פחד שמשתק אותי.
נכון. האויבים הכי גדולים של החופש זה יהירות וחרדה. כל אחד מהם לוקח למקום אחר. מי שמפחד הוא עבד, מי שיהיר הוא גם עבד. אז אנחנו צריכים להיות צנועים ואמיצים.
אז אולי נרחיב בהקשר הזה של... האויבים של החופש, של פחד ויוהרה.
כן, לגמרי. יש בעצם סוג של דואליות של כוחות. אני אשאל אותך למשל, מהו דבר טוב? תני לי תכונה אחת של אדם שהיא טובה.
אני היום לא מאמינה שיש דבר כזה, אני מאמינה שיש הקשר.
בכל זאת, תנסי, משהו שבעינייך הוא טוב. נדיבות. אז בואי ניקח נדיבות ונראה את האויבים דרך המושג הזה, נדיבות. אדם שהוא קמצן, זה סוג של רע, נכון? אפשר להגיד, רע כלפי סביבתו. כי הוא בעצם מחזק מאוד את האגואיזם שלו. והאגואיזם הקיצוני בעצם סוגר את האדם בפני העולם, מבודד אותו, והופך אותו למסוג של בועה של הוראת המציאות. אז זה נגיד הקמצנות, כקצה אחד. לעומת זה עודף נדבנות.
פזרנות.
זה יכול להיות, כן, סוג של אלטרואיזם אינסופי. זה גם רע, כי אז האדם מאבד את כל מה שיש לו. יש את הסיפור על המיליונר הזה, אולי שמעת עליו פעם, שנתן את כל הרכוש שלו, הפך להיות בסוף הומלס, בסוף הוא מת, כן, כי הוא נתן ונתן ונתן, ולא השאיר לעצמו כלום, לא את הבגדים שלו, לא את האוכל שלו, לא את הכסף שלו, לא את הבית שלו.
בדרך כלל שומעים סיפורים הפוכים על מיליונרים.
נכון. אז בעצם יש לנו את הסכנה של יותר מדי להתמסר לעולם ולאבד את עצמנו, יותר מדי להתרכז בעצמנו ולאבד את העולם. זאת אומרת שהטוב, שאת אומרת נדיבות, זה בגבולות מסוימים. אז בעצם התמונה היא של שילוש, לא של דואליות. יש קצוות, ובין הקצוות יש איזשהו אמצע שהוא הטוב.
שביל הזהב.
שביל הזהב, אם תרצי. אוקיי. אז פה אותו דבר. פחד או חרדה משתקים. כי בפחד וחרדה אתה מקטין את עצמך. וברגע שאתה מקטין את עצמך אל מול משהו חיצוני, שנראה לך שהוא גדול ממך, שהוא חזק ממך, שהוא מנהש, אתה נותן לו לנהל אותך.
כשאתה מדבר, אתה מדבר על היכולת שלנו להגביר את דרגות החופש בתוכנו כפרטים. לא נגענו בכלל במה שמקיף אותנו. שזה מעלה שאלה שאני אשמח כן שנברר אותה, אבל אני כן, לפני כן יעקוף אותה בזה שאני אספר לך, שהתקופה האחרונה במדינה פגשה אותי מאוד מבולבלת. כיוון שמצד אחד, אני משתדלת לקחת אחריות כמעט על כל דבר, לפחות ברמה המחשבתית, ולשאול את עצמי מה פוגש אותי כאן עכשיו, או מה האפשרויות שעומדות לפניי. מצד שני, החוויה שחוויתי, הייתה שבאמת מדובר בנמר. כלומר, באמת האלמנטים שכרגע מתנהלים, הם החלטות שנעשות עליי, ועלולות להגביל את מידת החופש שלי בעולם.
רק במידה, ותתני להם להגביל את החופש שלך. כי כמו שאמרתי, כמו שהזכרת את פרנקל, אדם יכול להיות חופשי בתנאים של כלב, ואדם יכול להיות קלו בתנאים של חופש במרכאות.
אבל נסכים שזה יותר מורכב, שגם על זה אנחנו לא נסכים?
במקום העמוק זה לא הרבה יותר מורכב, אבל אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, כי למשל, אם ניקח את המציאות שקורית עכשיו בארץ, אני אתן לך ניסוי מחשבתי כרגע, אפשר גם לעשות אותו פיזית. נניח שהייתי אומר לך, תשכבי, נגיד היינו, יש לך שולחן גדול נניח בסלון או בבית, הייתי אומר לך, אבל נניח שאת לא מכירה אותו, הייתי מוביל אותך עם עיניים עצומות, ואז אומר לך תשכבי מתחת השולחן, והייתי אומר לך תתארי את השולחן רק מנקודת ראותך, והייתי שם בן אדם נוסף, נגיד את אחד הילדים שלך, אני לא יודע אם יש לך כמה?
שני בנים.
אוקיי, אז אחד הבנים, בני כמה?
הגדול בן כמעט 15 והקטן בן 11.
אוקיי, אז הייתי שם אחד מהם, נגיד, את הבן 15, נגיד, באיזושהי עמדה אחרת, והייתי אומר לו, תתאר את השולחן.
שני תיאורים שונים לשני.
שני תיאורים לשולחן. מי צודק?
שנינו.
או אף אחד ממכם.
נכון.
זה יכול להיות ויכוח מאוד קשה ביניכם, נניח. איך הייתם פותרים את זה?
מסתכלים על השולחן מנקודת מבט ממעוף הציפור, מחליפים.
תנועה. הדבר הכי פשוט שהייתי אומרת לבנך, בוא בני היקר, בוא נתחלף בנקודות, בוא תהיה אתה פה מתחת ואני מעל, ואז בוא נראה. ובדרך מהמקום הזה למקום שלו, היית רואה עוד אולי איזה 20 שולחנות. זאת אומרת, האמת היא לא קיימת, היא קיימת. אבל בשביל להבין אותה, אנחנו צריכים להיות בתנועה. עכשיו, אותו דבר פה, מה שקורה פה כרגע לגבי המציאות בישראל, זה שיש לפחות שני צדדים, אולי עוד הרבה יותר, שרואים את המציאות מנקודות מאוד מאוד שונות. והם לא מסוגלים בשלב זה להתחלף במקומות, והם לא מסוגלים בשלב זה להיכנס לתנועה. עכשיו, צריך להגיד גם לרעתם של אמצעי התקשורת, זה שם קצת מגוחך, כי המילה ההפוכה היא אמצעי האי-תקשורת. אנחנו כאילו בעידן התקשורת, אבל אנחנו בעידן הכי בודד שהיה בהיסטוריה האנושית. אנשים מתקבעים בתוך הבועות שלהם. ואז הם בעצם אפשר להגיד כמו מקובעים מתחת לשולחן או מעל השולחן. איבדו את היכולת לנוע. וזו תכונה מאוד חשובה. וזה עוד פעם מחזיר אותי למה שאמרת לך קודם כל, קודם נקודת האפס או הצומת.
זה נהדר מה שאתה אומר, אני אמשיך לשתף אותך, כי זה לא כזה פשוט לי.
ברור.
שעשיתי את זה עד כמה שיכולתי, ובאמת, אני לא יודעת אם מנעתי את עצמי באופן מלא, אבל מצאתי את עצמי מנהלת שיחות עומק, עם אנשים שנמצאים בצדדים שונים, בנקודת מבט אחרת על אותו שולחן, אוקיי? פשוט אנשים עם מגזרים שונים. אבל שיחות אינטליגנטיות מכבדות, לא שיחות מתלהמות. והבנתי הגיונות אחרים. ועדיין, עדיין קשה לי להיפרד מהקונספציה של, אתה יודע, של הציוויון החיצוני שמקיף אותי כמו שאני מכירה אותו.
כן. טוב, כמובן שזה מתוך נקודת הנחה שיש לך הרבה מה להפסיד, במובן של מאיפה את עכשיו, וזה תמיד, אתה יודע.
ולאן אני עלולה להגיע.
כן, כן, תמיד, תמיד, זה תמיד, תמיד האנשים שיותר קל לשלוט עליהם זה אלה שיש להם מה להפסיד.
זאת אומרת שמה שלכאורה יש לי מה... מה שלכאורה יש לי להפסיד,
כן.
זה מה שמגביל את החופש שלי.
לגמרי.
וזה בעצם הטאצ'מנט חיצוני.
לגמרי. כי אחת הבעיות של חומר, זה שתמיד צריך להיפרד ממנו. כי חומר במהותו מתקלה. ואנחנו כישויות ריחוניות לא מתקלים. אנחנו מתקלים כישויות פיזיות. ולכן כל דבר שאי פעם נקשרת אליו כחומר, תצטרכי להיפרד ממנו מתישהו.
ומה כשמדובר בזהות? אתה נתת קודם דוגמה נהדרת שקשורה לפוטנציאל שלי. אז נניח שאדם נולד לעולם עם נטייה הומוסקסואלית, ולתפיסתו כרגע, שינוי שעלול לקרות, יכול להגביל את חופש התנועה שלו לפחות, כהומוסקסואל בעולם.
כן.
אז זה כבר לא חומר, זה כבר משהו ב...
כן. תראי, קודם כל זה מאוד, מאוד אינדיבידואלי השאלה הזאת, אבל, כמו שאמרתי לך קודם, בתפיסה שלי, יש משהו שאמרתי שהוא אמיני. לכן גם ההומוסקסואל, הוא עדיין לא הגיע למקום החופשי שלו. הוא יותר חופשי, נניח, ממה שהוא היה הומוסקסואל שלא מוכן לתת לזה חופש בתוכו. אבל יש בו משהו שמגדיר אותו מעבר למיותו הטרוסקסואל או הומוסקסואל, כי זה עדיין במישור של, אוקיי, הוא אוהב גברים, נניח, או אוהבת נשים. זה בסדר, אבל אם ניקח את זה למישור יותר גבוה, כמו שהגדרתי לך קודם, מפגש אמיתי בין בני אדם, זה בכלל לא משנה את מי אתה אוהב במובן היותר נמשך, במובן היותר של תשוקות, נניח, גופניות. אם הומוסקסואל או הטרוסקסואל, לצורך העניין, אומר שאנשים שאני הכי יהיה קרוב אליהם, הם בהכרח האנשים שאני גם נמשך אליהם מבחינה, נניח, מינית, אז הוא מאוד מגביל את הקשרים האנושיים שלו. ברגע שנוכל ליצור חברה שמבוססת על אינדיבידואליזם, ולא על איזשהו קטלוג, כי להגדיר אדם כהומוסקסואל זה לא להגדיר את האדם, זה עדיין להגדיר משהו חיצוני למהות שלו. כמו שלהגדיר, כמו שאישה מגדירה את עצמה כאישה, היא לא הגדירה בעיניי את המהות שלה. היא הגדירה עוד אחת מהמעטפות. זו מעטפה יותר עמוקה אולי מהגוף, כי יכולה להגיד שזה גם מתלווה לתכונות נפש מסוימות, אם כי אני מאמין שבכל אישה יש גם תכונות גבריות, אם נגדיר בכלל מה זה גברי ונשי, אבל לפחות יש גם וגם, אבל יש לה משהו שהוא מעל זה, מבינה? את דנה, את גם משהו מעבר לדנה,
נכון.
אבל דנה זה לא בהכרח לא אישה ולא אימא ולא ישראלית, ודנה זה אינדיבידואליות רוחנית מסוימת, וברגע שאני אפגוש את דנה, כל הדברים האלה לא יהיו המהות של המפגש.
אז בעצם אתה אומר, מעלה לי כמה שאלות. אחד, אם אני שומעת אותך בשמיעה נכונה, אתה אומר שבעצם לגורמים החיצוניים אין באמת השפעה על מידת החופש שלנו, לא מהותית.
לא.
אני רוצה נורא להסכים עם זה, אני חושבת שאפילו בתוכי אני כן, ועדיין יש את הקולות ההיסטוריים שלי, שאומרים, רגע, אבל שנייה, אני לא נותנת פה. יש, כאן, יש גורמים שמנצלים את במרכאות כוח שיש להם, או לחילופין, אז אני לא חופשייה להיאבק על הזכויות שלי?
חופשייה לגמרי. אבל השאלה אם המאבק הוא על הדבר העיקרי. עכשיו יש פה כאילו מאבק על דמוקרטיה. אני מאמין שדמוקרטיה זה שלב, אבל זה לא השלב הבא. אנחנו כבר בתחילתו של השלב הבא.
ספר לי.
דמוקרטיה מגדירה במובן מסוים את הניתוק. כי אם נלך עליה עד הסוף, היא אומרת, היינו בתוך קהילות דם, נכון?
כן.
קהילות שבטיות, קהילות דתיות, קהילות שבאים מתוך מקורות של תורשה, השתחררנו מזה, וכל אדם עכשיו כאילו, כאילו אני אומר במרכאות, כי הדמוקרטיות רחוקות מאוד מהאידיאלים שלהם, זה לא שבאמת כל אחד יכול להיבחר.
זה לא שבאמת יש חופש בכלל.
כן, זה בעצם דיקטטורה קפיטליסטית, לפחות בדגם הישראלי והאמריקאי שאנחנו מכירים.
נכון.
בעצם מי שמנהל פה את והתקשורת גם כן מעצבת את דעתם של אלה שלא חושבים, אולי נקרא לזה ככה, או לא מתעוררים לחשיבה עצמאית. אבל זה שלב, זה לא השלב הבא, אנחנו בפתחו של העידן החדש. העידן החדש הזה הוא מתפתח לאט, אבל העידן החדש יגרום לנו לרצות מחדש לחזור ולחיות בקהילות, אבל בלי לאבד את החופש שהשגנו בדרך. כלומר, לא קהילות על בסיס של דם, אלא קהילות על בסיס של, כי אני רוצה לחיות עם אותם אנשים, כי אני בוחר לחיות איתם.
אוקיי.
אז זה לא משהו שהשלטון יוכל למנוע ממני.
בעצם אתה אומר, ממש מעניין, אתה אומר, השאלה השנייה שלי, אם דיברת על אינדיבידואליות, וכתבתי לעצמי כאן קהילה, מה עם קהילה? אנחנו יודעים שזה גם מגדיר את החופש שלנו, אם אני מבינה נכון את הטבע שלנו.
אנחנו רוצים קהילה, אבל אנחנו לא מוכנים. תקחי את זה אפילו בתא המשפחתי. כן? אישה שהמאבק שאנשים נהלו, נשים, לאורך ההיסטוריה, צריך להגיד, בעיקר במערב, נכון? זה לא בהכרח בכל העולם.
נכון.
הן לא רוצות לחזור אחורה, אני חושב.
לא, לתפקידים מוגדרים
ומוגבלים. כן, היה שהאמריקאים שחררו את אפגניסטן מהטליבן, היום הם כבר חזרו להיות טליבן, אז הם גילו שם באיזשהו תא, מתחת לאדמה, בקבול, בבירה, קבוצה של נשים שלומדות אנגלית. והם שאלו אותם, בשביל מה? הרי אם יתפסו אתכם זה מוות. אבל אמרו, זה נקודת החופש שלנו. כי פה אנחנו מגדירות את עצם היכולת להיפגש ולעשות את זה. עכשיו, אני אומר, האישה לא צריכה עכשיו, אני חושב שגם ההגדרה של האדם את עצמו כגבר או אישה, כהומוסקסואל או הטרוסקסואל, זה מעטפת, זה לא המהות.
אז אתה אומר שאנחנו בעצם במעבר להתאגדות חברתית אחרת.
כן, אבל לא במחיר הוויתור על ההישגים. זה בדיוק הבעיה. Mm-hmm. תמיד שמתחיל משהו חדש, המשהו הישן הופך להיות דקדנטי, הוא כבר לא רלוונטי, ולכן הוא נאבק בכל הכוח לשמר.
אז הפחד שלי או החרדה שלי, היא בעצם האחזות במשהו שהוא כבר משתנה.
הוא בכל מקרה מתפורר, הוא מתפורר עולמית.
כן, זו, אגב, יש לי מין חוויה כזאת, שאני
לגמרי.
לא לגמרי עומדת מאחורי הנאבקת שאני...
כן, כן. לא, הקרקע של הדמוקרטיות במובן שהם היו עד היום, זה היה שלב, הוא שלב הרבה יותר טוב מהדיקטטורות, שזה שוק של חזרה לצורת המלך, שזה כבר מזמן לא רלוונטי.
אז אתה אומר שזה, אתה לא חושש שם הזה תהליך רגרסיבי שחוזרים בו לדיקטטור?
לא, יש כל הזמן את הרצון לחזור אחורה. אבל צריך גם לראות את האנשים שיראו את השלב הבא. כי רוע, קודם כל הגדרתי אותו כנפילה לאחת הקצוות, נכון? כל דבר שהוא קיצוני מדי, אמרתי שהוא איזשהו רוע, כי הוא תמיד עיוור, רואה רק חלק מהתמונה. אז רוע זה גם דברים שהם לא בזמנם. יש דברים שמאוד, אני אתן לך דוגמה, למשל. לקחת בן אדם ולהגיד לו מתי, מה לאכול, מתי ללכת לישון, מה ללבוש, זה פשע לעשות את זה לאדם מבוגר. יש על זה אווירה. זה פשע לא לעשות את זה לילד, כי זה נקרא הזנחה. ילד, הציפייה מההורים, קחו אחריות על הילד. אל תיתנו לו לעשות מה שהוא רוצה במובן הזה. אל תיתנו לו, נחזור לקוקה קולה לצורך העניין, אל תיתנו לילד להגיד שהוא שותה רק קוקה קולה בגיל 3, נגיד. כי... או לא יודע מה, או מעשן סמים, או, כי בעצם, אני לא אומר שהוא לא יכול לעשן סמים מתישהו, אבל אני אומר, הציפייה שלנו ממבוגר, אנחנו אומרים, ילד שעושה רק מה שהוא רוצה, במובן מסוים יש פה הזנחה הורית. כן. לא הולך לבית ספר, לא. יש ציפייה שההורה יגיד לו מה לעשות.
אתה אומר שלתזמון יש גם משמעות, זה חלק מההקשר שמגדיר חופש, או
כן,
רוע או טוב.
כן, כי אני אומר, אנחנו היום, אם אנחנו מחפשים את החופש, אנחנו צריכים לראות שבעצם מה שצריך להתחיל ולהיווצר, זה מבנים חדשים. מבנים חברתיים חדשים.
ולטובתם, האם מאבקים הם לא הדרך לייצר את הדיאלקטיקה הזאת?
השאלה אם אנחנו נאבקים על הדבר הנכון. אנחנו יכולים להשקיע המון אנרגיה בלשמר את מה שבעצם הוא כבר במילא בתהליכי ריקבון. אנחנו צריכים במקביל, ואנחנו צריכים גם לחשוב על טווחים ארוכים. אנחנו התרגלנו לתרבות שאם דברים לא קורים מהר, אז הם לא קורים בכלל. אנחנו צריכים לחשוב על טווחים של 15, 20, 30, 4,000 שנה. אנחנו לא צריכים להגדיר גם את חיינו כגבול שבהכרח אנחנו צריכים לעצור בו.
כן.
ואם אנחנו מסתכלים על תהליכים ארוכי טווח, אז בהחלט אחד הדברים של ארוכי הטווח זה להתחיל וליצור קשרים. וזה לגמרי בחופש שלנו, להתחיל וליצור קהילות על בסיס חדש. למצוא מעגלי חברים. ולהתחיל לדבר איתם על דברים שמעניינים אותם, אותנו, ולהתחיל ליצור בתוך זה איזושהי ערבות הדדית בין האנשים האלה. זה בכלל לא משנה כרגע איזה סוג של שלטון יהיה פה, זה לא יהיה מנוגד לחוק. זה לא פוגע באף אחד, לא מפריע לאף אחד. וזה באמת מה שאנחנו שואפים לו. כי זה הרבה יותר מעניין מאשר בסדר, אז כל אחד יחיה בפינה שלו, ויהיה לנו דיקטטורה קפיטליסטית שאנחנו קוראים לה דמוקרטיה.
כן. כל כך הרבה חלונות ושאלות משתחים, ואני אצטרך לוותר על משהו, אבל בכל זאת אני רוצה לגעת בכמה נושאים שעכשיו קפצו לי.
אוקיי.
אז הראשון שבהם קשור באמת בשאלה, דיברת על גידול ילדים, ואני חושבת שזאת אחת השאלות שאותי מאוד מאוד מטרידה, כי מצד אחד, כיוון ששיתפתי בביוגרפיה שלי, מן הסתם בתיקון שאני מבקשת לעשות, אני מאוד רוצה ללמד את הילדים שלי חופש ובחירה. ומצד שני, אני לא לגמרי חופשייה, כמו שאמרתי, מההיסטוריה שלי ומתפיסות מסוימות כאלה ואחרות. ומצד שלישי, אני חוששת שאולי הם גם לא תמיד זקוקים לחופש, ואולי הם כן זקוקים ליותר. איך מנצחים את ה...
קודם כל, אם הילדים שלך יהיו חופשיים או לא תלוי רק בהם, אין שום קשר לאלך, זה אליהם. זה שאלות שלהם, אמרתי, יש להם את המסלול שלהם, הם לא שלך. הייתי מגדיר את זה ככה, הם בחרו שאת תובילי אותם בחלק מהמסע. המסע הוא ארוך, התחיל לפני אלפי שנים, יימשך עוד אלפי שנים. בקטע ממנו בחיים האלה הם בחרו אותך כמלווה.
מאוד יפה מצידם.
נכון, אבל הם בחרו אותך. עכשיו השאלה היא מה את יכולה לעשות הכי טוב בשבילם, אם את שואלת את זה ככה,
כן.
זה דורש המון הקשבה. ולא סימני קריאה, סימני שאלה. והילדים, ככל שהם יותר צעירים, השפה העיקרית של הדיבור שלהם הוא לא מילולי, אלא בהרבה מאוד דברים אחרים.
נכון.
ולכן את צריכה הרבה יותר, בטח עכשיו הבנים שלכם, שניהם סוג של נאורים, את הרבה יותר צריכה לראות מה הם עושים ולא מה הם אומרים. Mm-hmm. צריך להפריד את זה. כי במעשים שלהם מתבטא הרצון.
זה ממש מעניין, כי זה ממש מתקשר לדעתי לדוגמת השולחן שנתת. Mm-hmm. אני חושבת שכשאני... ואני חושבת שזאת האספירציה שלי גם פה בפודקאסט, מניעה את עצמי לנקודות מבט שונות, זה מאפשר לי הרחבה של פרשנות, ועדיין זה לוקח אותי לפתיחה.
אוקיי.
ששאלתי אותך, איזה אליל אתה עובד? ואמרת לי, אף אחד.
נכון.
וזה נשמע לי הכי קרוב למואר, אבל גם ענב, שיצא לי לפגוש, ואני רוצה נורא ככה, גם להבין את זה וגם ללמוד ממך, דרך זה שאני אשתף, שאני לא שם. אני מוצאת את עצמי, לדוגמה, אני עירה לזה, אני כן שמה לב לזה, אני כן מנסה לקייל את זה, אני כן מנסה לאתגר את זה, אבל משווה לאחרים. לא מרוצה מהחזות ומנסה לשנות אותה. מלאה צפקות. הרבה פעמים יש מקומות שבהם אני באמביוולנציה, שאני חושבת שגם היא מגבילה את מידת החופש שלי. היא לא קשובה לאינטואיציה שלי, נכון? ביקורת לפעמים, הלקאה לפעמים, פרפקציוניזם שמרים את הראש. אני עירה לדברים האלה, אני מאוד משתדלת לשים אליהם לב, להרחיב שם, אבל אני לא יכולה להגיד שהם לא מבקרים את המיינד שלי, כן?
ברור, ברור. אבל זה התאמנות, אמרתי לך. חופש זה לא דבר שהגעת אליו וזהו. זה דבר שאתה כל פעם צריך לבחור אותו מחדש. ולכן העניין הזה של לנוע סביב השולחן, העניין הזה של להגיע לנקודת האפס ולהגיד הכל פתוח. ולראות מה קורה לך. זה דברים שצריך כל הזמן לתרגל אותם. אפשר לקרוא להם מדיטציה, אפשר לקרוא להם בצורות אחרות, אפשר לקרוא להם לעצור את העולם רגע ולהסתכל עליו מבחוץ. אבל האם את יכולה לחמש דקות ביום להיכנס למצב שאת אומרת, הכל אפשרי מחר. לעזוב את המשפחה, לעזוב את הילדים, לעזוב את בן הזוג, לעזוב את הארץ, לעזוב את הבית. האם את יכולה כתרגיל מחשבתי לפחות להיות במקום הזה שאת אומרת אין לי שום כבלים, הכל אפשרי?
אני חושבת שאני עוד לא שם.
ואז, רגע,
כן.
ואז להתחיל לבחור כל אחד מהדברים שמעצבים את המציאות של חייך כרגע מחדש. ואם יש מקומות שבהם את אומרת אני מחליטה להיות פה אבל אני לא בוחרת להיות פה, אז את יודעת שם את עוד לא חופשיה.
כשאתה אומר שאתה חופשי,
אני לא אמרתי, אמרתי יש רגעים של חופש, כי אמרתי
כל פעם, כל פעם. זה כן, המקומות שאני דיברתי עליהם שפוגשים אותי, הם פוגשים גם אותך, אתה לא נפגש בה, כן. ואז אתה עושה את התהליך האימוני הזה.
כן, בלי אמון זה לא, אז שוקעים לגמרי לתוך הכוחות האלה של אמרתי היוהרה והפחד, שעוד פעם הגדרתי אותם לא עד הסוף, פחד זה הקטנה עצמית, פחות ממה שאני, יוהרה זה הגדלה עצמית יותר ממה שאני. מי שיהיר הוא מתנפח מעבר למציאות האמיתית שלו, מי שמפחד הוא מקטין את עצמו מעבר למשהו. מי שחי מתוך אהבה הוא לא יהיר ולא מפחד, הוא במידות האמיתיות שלו.
ואתה גם מאמין שלאדם יש ייעוד, מזה התחלנו. יש איזה
שהוא קבע לעצמו.
כן, שהוא קבע לעצמו, נכון. והתחידה שהוא הולך איתה, מהלך איתה, האניגמה שהוא מהלך איתה בעולם, היא לגלות אותו.
לגלות אותו, נכון. זה גם לגלות למה. כלומר, אם פגשתי בן אדם, קודם כל להבין מה הוביל אותי אליו, ואז לממש את מה שבחרתי לעשות.
אז איך אני יכולה לגלות? אני חושבת שאני מוגדרת, מנוסחת שם, לשמחתי. אחרי מסע, זה לא קרה ביום ולא ביומיים. ואני עדיין משאירה סימני שאלה, אגב, גם לצד ההגדרה הזו. אבל בכל זאת, מהנקודת מבט שלך, איזה כלים אנשים יכולים אולי פרקטיים, אתה יודע, לחלץ מפה מהשיחה הזאת, כדי להתחיל לעשות את המסע הזה, תחת ההבנה שהם, הייעוד שלהם הוא סוג של חידה, והם רוצים לאסוף סימנים, או...
הייתי קורא לזה, אולי זה נשמע קצת בומבסטי, אבל הייתי קורא לזה סוג של סטריפטיז נפשי. כלומר, להתחיל להוריד פנימית, לגמרי. להתחיל להוריד את השכבות. כלומר, לשאול את עצמך בכנות, ואתה צריך להיות מאוד כנה ובלי רחמים לגבי עצמך עם עצמך, לא צריך לשתף אף אחד, את השאלה למה. למה אני עושה מה שאני עושה? ולא לרחם על עצמך. אתה יכול להגיד, אני עושה מה שאני עושה כי אני רוצה לקבל אהבה. בסדר? אוקיי. עוד שכבה ועוד שכבה. אתה צריך להגיע, ואז אם אתה עושה את זה מספיק באומץ לב,
למה אני רוצה להיות מיליונר? נכון? אומרים המון אנשים אומרים...
בשביל ביטחון.
בשביל ביטחון, או אנשים אומרים חופש כלכלי, חופש...
חופש למה?
חופש כלכלי.
אז הלאה, בוא נמשיך, למה? חופש בשביל שלא יהיה לי דאגות, לא יהיה לך דאגות, אז תתפטר מהדאגות, מה אתה צריך את הכסף, אז למה יש לך דאגות? אמרתי, בשביל לקיים את הגוף...
ואז אם יגידו לך, יש לי הוצאות, יש לי ילדים, אני צריך לפרנס אותם, אני צריך לדאוג לעתידם.
כמה אתה צריך? זאת שאלה. כולנו, את יודעת, אנחנו עובדים יותר קשה ממה שעבדו הפרעונים. לא הפרעונים, אלא העבדים שלהם.
כן, אנחנו בעבדות שקופה.
לגמרי. בשביל מה אתה צריך לעבוד כל כך הרבה? לפרנס את הילדים באיזה רמה? מה באמת הילדים צריכים? אם אתה יכול לעשות את זה תוך כדי אהבה מצוין, אם לא, אז תחליף מקצוע. הילדים לא צריכים לך כל כך הרבה, הם בעיקר צריכים שתסמוך עליהם ותאמין בהם. זה הדבר הכי עיקרי שאתם צריכים.
אנחנו משתמשים בתירוצים, שאנחנו מדברים על הדברים האלה, שאנחנו משתוקקים מהם ורוצים.
כן, מאחורי זה מסתמך.
מה מסתתר מאחורי זה?
או פחד או יוהרה, בדרך כלל. ובעיקר חוסר אהבה.
כן.
לא להגיד אני צריך לפרנס, צריך להגיד כמה אני צריך לפרנס, למה אני צריך לפרנס.
מתוך מה?
מתוך מה?
סוג של עשייה.
כי כל הזמן השאלה היא, האם מה שמניע אותי זה אהבה, או איזשהו כוח אחר. אם זה כוח אחר, אז הוא מנהל אותי ולא אני אותו. הילדים לא צריכים מאיתנו הרבה.
אני רוצה לנצל את השאלות שלך בשביל עוד שאלה אחת.
בבקשה.
לפני שאנחנו נפרדים, אתה אמרת תוך כדי הדברים שזאת אחריות שלנו גם לבדוק מה אנחנו אוהבים לעשות. ואני נתקלת בהרבה מאוד אנשים שאין להם מושג. הם באמת לא יודעים, זאת לא השאלה שהם נשאלו. הם כן יודעים מה הם רוצים להשיג. או מה הם רוצים שהעולם יספק להם, או אלוהים כן, יספק כן, להם, כן? כן? וזה הרבה פעמים יבוא לידי ביטוי, גם אם בדרכים אינטליגנטיות מוסוות, בסוף מאחורי זה יימצא הכסף, האישה היפה, הרכב X, הבחירות, כן, האלפאיות בג'וב טייטל וכו וכו וכו.
נכון, אבל אז הם בעצם לא לוקחים אחריות על חייהם, כי הם בעצם אומרים, אם זה וזה יקרה, אז... נהיה מאושרים, נהיה חופשיים.
הם חושבים שזה הרצון שלהם.
נכון, אבל למזלנו,
הוא מתחפש.
או בוא נגיד, הכי טוב שיקרה לנו, זה אם זה קורה. כי אם זה קורה, האושר הוא קצר.
כן, אנחנו מגלים שזה לא זה.
בדיוק. זה המהות. המהות של האדם זה להבין שבעצם הוא יהיה מאושר והוא יהיה חופשי, רק אם הוא יתפתח רוחנית. מבחינתי, התפתחות רוחנית זה שחרור מהחומר. כל עוד הוא לא יעשה את זה, הוא תמיד יהיה בדרך. אנשים לאורך כל ההיסטוריה, תחשבי למשל, אם עוד פעם השווינו את החיות, אם לחיה טוב, כלומר יש לה הגנה, יש לה ביטחון, ואין שום דבר שמאיים עליה, ויש לה מזון, לא יהיה לה שום רצון לצאת מהמצב הזה. כמעט כל בן אדם שמגיע לגיל מסוים, רוצה לקחת את מקל הנדודים, ולצאת למסע אישי. לרדת ברמת החיים, כמעט בוודאות, אני לא יודע ספציפית עליך, אבל כמעט בוודאות ירד בצורה רצינית ברמת חייך, שיצאת מבית הורייך והתחלת המסע האישי שלך. ובכל זאת אולי היית יותר מאושרת מאשר האופציה של להישאר בתוך בית ההורים.
אנחנו מגלים בכלל שסימפליסיטי משחרר, נכון?
כן.
גם שאנחנו מטיילים במקומות שכוחי אל.
נכון, כי אנחנו מגלים מה חשוב לנו באמת, אבל אנחנו נוטים לשכוח את זה. מבינה? אז אם אדם אומר, אם אני יהיה לי בית יותר גדול, אני אהיה יותר מאושר, אם הוא, אם הוא לא יגיע לזה, תמיד הוא יגיד, אם היה לי בית יותר מאושר. אם הוא יגיע לזה, הוא יראה שהוא יהיה זמנית יותר מאושר, אבל אז פתאום עוד פעם תתחיל השאלה הזאת, אוקיי.
אבל איך מגלים את הרצון האמיתי? כשאני כבר מבין שזה לא הרצון האמיתי, שזה רצון שיתחפש, שזה אגו, שזה יוהרה או פחד, איך אני מתחיל להתחקות אחרי הרצון הנשמתי שלי?
קודם כל צריך לרצות את זה. זה לא, כן. אלא אם כן, יש לנו לפעמים, אני קורא לזה כרגע מזל, שמשהו עוצר אותנו מבחוץ. מחלה, תאונה, חס כן. וחלילה, מוות של אדם קרוב. משהו שפתאום עוצר אותנו, הוא אומר לנו, רגע, מה העיקר ומה התפל? אפשר אבל לא ללכת למצבים כל כך קיצוניים, נגיד, אפשר ללכת לאם לאדם יש שבר ברגל, פתאום הוא יודע כמה כיף היה ללכת. נכון? או אם חס וחלילה עברנו איזה מצב שהיינו קצת בחנק, איזה כיף זה לנשום. נכון? אז איזה כיף זה מה שיש לנו. ברגע שאדם רגע עוצר ואומר, קודם כל מה שיש לי, יש לי את כל מה שאני צריך, ויגיע אליי כל מה שאני צריך, בשביל להתפתח. הדבר העיקרי שאני צריך לעשות, זה קודם כל להעריך את מה שיש, ולהתחיל לעשות את מה שאמרתי, את השלת הקליפות. השלת הקליפות, כן. למה אני רוצה בית יותר גדול? למה אני רוצה העלה בדרגה במקצוע? לשאול את זה מאוד בכנות, כי אני רוצה שיותר יעריכו אותי, כי אני רוצה שיותר יאהבו אותי, כי אני רוצה, כי אני מפחד. ואתה אומר
שבשאלות האלה אנחנו מגיעים, התשובה מגיעה אלינו?
אם אני מספיק אמיץ לעשות את זה, כן.
אני מסכימה מהמסע האישי שלי.
יפי.
חן עתיד, המון המון תודה. לי היה מרתק, אני מרגישה שאנחנו ניהלנו כאן שיחה שאני מסכימה עם כל מילה שנאמרת מפיך, מודה שזאת אמונה חדשה יחסית בחיים שלי. בגיל 40, התחלתי את הדרך הזאת.
קשה לפני זה.
כן. רגע לפני שאנחנו נפרדים, אני מזכירה לכם התוכנית איך לפעול באזור הגאונות שלך, שלך. ממש לפני השקה, אתם מוזמנים לקרוא את הפרטים. איך היה לכם? אני מקווה שנהנתם. בנימה אישית בפרקי הפודקאסט מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת תודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי. אני מודה לכם מקרב לב. נפגש כאן שוב בעוד שבועיים. תגבירו את דרגות החופש שלכם, בינתיים תעלו בטוב, בשבוע טוב.